עכשיו איתכם
ערב חי
ברמן. ערב חי אריאל ברמן.
שלום לכם, ערב חי של יום שלישי בשבוע, ערב נוסף שבו נעסוק יחד איתכם המאזינים בהלכות תשובה. בממילא זה מה שאנחנו רוצים לעשות, שלא לומר צריכים לעשות, ולכן אנחנו רוצים לדעת איך לעשות את זה טוב ונכון, ואתם מוזמנים ללמוד יחד איתנו את ההלכות החשובות הללו. לחייג ל-03-593-93, 03-593-93, שלמה פולק בהפקה, פנחס בינדר הוא הטכנאי, ואם תצליחו לענות נכון על שלוש מהשאלות שנשאל אתכם, גם תיקחו מאיתנו את הפרסים, ואם פחות, אז תזכו ללמוד יחד איתנו. יחד איתנו זה אומר עם חברון גרנביץ', שלום לך חברון.
שלום, ערב טוב, שומעים אותי?
מצוין.
אה יופי, מעולה. הלכות תשובה, זה לא הלכות תשובה.
למה לא?
זה הלכות שהן מלמדות אותנו. זה כל מיני מקרים, בדיוק, מקרים ש...
על מה צריך לחזור בתשובה? איך חוזרים בתשובה?
מקרים מהחיים.
מה יותר חמור, מה פחות. כן, כמובן. פחות,
כי אם צריך לחזור בתשובה, צריך לחזור בתשובה. כמו שאומרים, לא, זה דרבונון, זה לא דורייסה. מה דרבונון פה בדורייסה?
לא שמעתי אף אחד שאומר אמירה כזו.
יש כאלה, אומרים, לא, זה דרבונון.
ברוך השם, לא שמעתי.
דרבונון, דורייסה.
לא,
כל אותה תורה. מה?
אנחנו נגיד על מנהגים אולי.
לא, מנהגים זה משהו אחר.
אבל לא, לא שמעתי. אני לא שמעתי דבר כזה.
גם על אמרות כאלה צריך לעזור בתשובה.
טוב, הרב רועי מושקוביץ איתנו באולפן, שלום וברכה.
שלום וערב טוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא מיוחדת, אנחנו ממשיכים ללמוד ולעסוק בלימוד ההלכות, הלכות התשובה, על מה בעצם צריך לפשפש במעשים. כי הרי הטבע האנושי, ובעצם זה החלק של המלחמתי, בין הגשם לבין הרוח, בין הנשמה לבין הגוף, שהגשם והגוף, הוא נותן לאדם את התחושה שהכל בסדר, הכל טוב, מה אלול, ראש השונה בסדר, עברנו 20 שנה של אלול, 30 שנה, 40, 60, 70, 120, עברו עוד שנה אחד. זה שמסביבו, ימינה, שמאלה, לא כולם עברו, אז זה, לי זה לא יקרה, זה הדבר הטבע של האנושי של האדם שבטוח בעצמו, ובעצם פה הנקודה שלכן אדם, לכן ישנות חודש אלול. של החודש של העצירה, של התזוזה, של לנוע לאן ולאן. מי נתפוס זה משל, אז לא נתפוס אולי חנות, אבל נתפוס אולי מקרה אחר, וזה באמת מקרה הזה, היום זה לא קשור באמת לחבר, אבל נגיד אדם שמכור לסיגריות. כן,
אז לא, יש... לא אני.
לא, אמרתי, הפעם זה לא קשור
אליך. נגיד אדם ש...
אה, הבנתי, לא,
בסדר. חלילה פה מישהו באופן אישי.
כן, כן, חלילה, אמרתי, עכשיו לא מדברים אליך. אתמול דיברנו על חנות ודיברנו על מקולות, אז קצת היה קשור, פיקי קפטריה.
מכור סיגריות, לא, לא עליי, טוב.
אתה אפילו לא מוכר סיגריות. מה כן?
הרבה קטנה.
הכל פנים, הכל פנים. אז כמובן שיש לנו שני סוגי אנשים. יש את הבן אדם שהוא צריך לעשן, הוא מבין את הבעייתיות, את זה שזה לא בריא, והוא הולך אליו וחס יכול לגרום לדברים מסוכנים, אבל הוא צריך, אז הוא מעשן. ויש את אותו אדם שמבחינתו, זה הנורמל, זה ככה צריך. הוא לא חושב אפילו שיש לו איזה בעיה במקרה הזה. ו... עד כדי כך שהוא גם לא מבין את השוני, הוא לא מבין למה זה אמור להפריע, הוא לא מבין למה זה בעייתי בכלל. וזה בעצם המקרה שלנו. כאשר אנחנו נראה את ההבדל בין אותו אדם רוחני, אותו אדם שהגשם שלו הוא פחות, הוא מועט, החלק הגשמי שלו, ואז דווקא הוא נמצא בלחץ מהאלול, מיום הדין, מזמן התשובה, דווקא הוא עושה את התשובה. ואחרים שיותר גשמיים, האדם אומר לעצמו, ואני בשירות ליבי אלך, בגלל חוסר המודעות וחוסר הרגש. ומשום כך ומשום כך, נתן לנו הקדוש ברוך הוא ברוב רחמה, ואת החודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, כי מצד אחד זה סליחות, צריך סליחה, אם זה מדען החברו, מדען המקום, אבל בעצם זה חודש הרחמים, שבו אנחנו כביכול מקבלים רחמים מהקדוש ברוך הוא, בשביל שנזכה לעשות את התשובה ולהגיע ליום הדין טיפה יותר טובים ולזכות בעצם בשבילנו כל אחד ואחד מאיתנו לשנה יותר טובה של כתיבה וחתימה טובה.
בעזרת השם לפני לראשון מאזיננו לערב זה, שלום למשה.
לא.
כן, שלום וברכה.
ערב חי, ערב חי.
ערב חי, מאיכן אתה משה?
ירושלים.
ירושלים. בבקשה, שאלה ראשונה.
רבי רחמיאל לא קיבל מלגה מהכולל כבר מספר חודשים. כשפנו לנגיד המפורסם, הוא אמר שהוא במצוקת מזומנים. ודווקא מי שפה סייע על העניין, זה היה רב אברהם אדלפון. הכיצד? אפשרות מספר אחת זה השירים.
מקמצין, יש כזאת גמרא מפורשת, השירים מקמצין.
האפשרות השנייה זה צריך זכות לזכות בכזו מצווה, והאפשרות השלישית, פשוט מי שנתן יש ולשני אין. אז איך ייתכן כזה מצב שאדם עשיר שפונים אליו לבקשת עזרה, למלגות של אברכי כולל, הוא אומר שהוא במצוקה, ודווקא מתעורר איזה יהודי שהוא אין לו מי יודע מה הרבה כסף, ודווקא הוא פותח את כיסאו ומעניק את המלגה הזאת. אז כי עשירים הם מקמצים, או שצריך זכות בשביל לזכות בכזו מצווה, או פשוט מי שנתן יש לו, ומי ש...
צוקה.
מי שבאמת צוקה לא נותן.
צריך לדון לקו זכות.
כן, כן, הגמרא רואים, וגם הסיפורים שיש עם ה... גם רב שמחה זיצל ועוד, רואים שדווקא השירים באמת הם מתקמצנים, הם בעצם... בעצם זה לא שבעצם... פשוט, כמו שאומרת הגמרא, עוד ששמעו לבעליו לרעתו, יכול להיות ש... פשוט הוא...
אז מבין האפשרויות, מבין האפשרויות, מה נראה לך נכון?
אני אשחיל רק הערה. יש שאלת המיליון דולר, זה נקרא. מתי אתה נהיה קמצן? האם בגלל שאתה קמצן אתה מתעשר? או בגלל שאתה מתעשר, אתה נהיה קמצן?
לא חושב שזה קשר.
מה קודם למה?
לא, לא, אין קשר, אין קשר. יש עשירים קמצנים ועניים קמצנים, לצערנו, כן?
לא, חסכנים.
ודאי.
חסכנים, בסדר. הפולני תמיד הוא אומר, אני לא קמצן, אני פשוט חסכן. אני לא קמצן.
כן. המקרה שלנו, מה התשובה לפי דעתך?
אז או שעשירים מקמצים, או שפשוט צריך זכות כדי לזכות בכזאת מצווה, או שפשוט מי שנתן, אז יש לו לתת, ולמי שלא נתן, אז אין לו.
למרות ש...
זהו, אני מתלבט בין א' לבית, האמת. כי זה א' גם נראה לי, וגם בית...
בית, צריך זכות,
הנה, אז נכון, ולפעמים יש להשאירים את הזכות הזאת, לפעמים לא, לפעמים דווקא לעניים יש, או לאחרים, לא משנה עכשיו הסיטואציה או האדם. זה נכון שגמרא מביאה עשירים מקמצים, יש הרבה דברים, עשירים, עניים, כל אחד והטבע שלו, והאופי שלו, כמה עובד על עצמו, וכמה הוא יותר גשמי, או פחות רוחני, ולהפך. אבל בשביל לתת ולזכות לכך, להחזיק לומדי תורה, צריך זכות. ולא לחינם אמר מורון, כן, הרב שח, פעם לאחד השירים שבא אליו מצפון תל אביב, אמר לו, הנה, נתתי סכום, ותראה, אמר לו, בבניין אחד בבני ברק נותנים מכל מה שאוספים בשכונת רמת אביב בבני בתל אביב, בצפון תל אביב. זאת אומרת, המהות של הזכות, וזה לא סתם, זה לא בגלל שרוצים או לא רוצים, אלא פשוט צריך זכויות בשביל לתת, לתת לשני, ובאמת לתת ללומדי תורה, ולהחזיק ללומדי תורה, ובתמידי החיים האמיתיים, הצריך זכויות. באמת, לפעמים אני שם לב לזה ככה, בתקופה שכאשר אתה רואה כולל, או מקום תורה שלומדים שם בשקידה, בהתמדה, זה כסף כשר.
אני אעשה משהו כרגע בשידור חי. היום קיבלתי מעטפה ממישהו, עכשיו נזכרתי, תוך כדי שהרב מדבר על הכוללים. קיבלתי מעטפה ממישהו, ואומר לי שאני אעביר את זה לצדקה. אז נזכרתי, אני עכשיו יושב מול הרב, ולרב יש כולל. אז אני אתן את המעטפה הזאת לרב. זה יושב אצלי כל היום בכיס, עכשיו אני נזכר.
זה מה מישהו אחר, אתה אומר.
זה לא מחבר שלי. זה ממישהו שפגשתי. ואמר לי, אתה מבני ברק, תן את זה למישהו לצדקה. אז הנה, בבקשה הרב.
תשובה או תפילה או צדקה מעבירים את אירוע הגזרת השם. הכל פנים, מה אנחנו רואים מפה? אנחנו רואים מפה שבשביל לתת צריך שיהיה לך זכות בשביל להחזיק לומדי תורה, וזה בעצם המושג.
זה הנה, מגלגלים זכות על ידי
נכון,
זכאי.
נכון, הנה, הנה דבר גדול.
הרי חברון, רוכשת זכאי.
יפה מאוד. וזה בעצם הזבולון ושכר וזבולון לכל המהות הזה. ותמול דיברנו ואמרנו שלפעמים רבות אנשים אין להם את הזכויות, את האפשרות, אם זה לעסוק בתורה, אם זה לעסוק בדברים אחרים, ועל ידי זה שהם נותנים או מפיצים תורה, זה לא דווקא לתת לתמיד חכם, כן, אפשר לתת להפיץ תורה כל אחד עם כל הרעיונות שלו של ההפצה, אז בזה זה מלמד זכות לאותו אדם, ונותן לו, כמו שכתוב בחצקל, ועוד מביאים את זה, שזה חלק מהעצות לזכות ליום הדין, פשוט להיות ממזכי הרבים. כאשר אדם הוא מזכי הרבים, כבר לא מתייחסים לה באופן פרטני, יחידני, אלא אחרת קצת, וזה יכול לעשות לו זיכוי בדין.
שאלה שנייה.
תן לי אוכל טוב, וילה, ג'קוזי, ואני מסודר. כמה פעמים שמעת את המשפט הזה? כיצד הגדיר הרמב״ם את ה... מי שחושב ככה? תן לי אוכל טוב, תן לי וילה, תן לי ג'קוזי, ואין לי טענות, הכל טוטים.
זה מישהו שממש מסתפק במועט.
אבל הרמב״ם הוא הגדיר את אותם אנשים שככה מדברים. אפשרות מספר אחת כגדולי הדעות.
הוגי הדעות.
האפשרות השנייה שהרי הם כמו נוחרים, טיפשים ועבלים. ואפשרות השלישית זה הם בינוניים למחצה ולשליש. איך הרמב״ם מגדיר את אותם האנשים שתן להם את כל החומריות שבעולם והם מסודרים. האם הגדיר אותם כגדולי הדעות? האם הגדיר אותם כנוכרים, טיפשים ועבלים? או הגדיר אותם הרמב״ם כבינוניים למחצה ולשליש?
אני לא טועה תשובה א'.
כגדולי הדעות אתה אומר.
התשובה אינה נכונה. הגדיר אותם כבעצם טיפשים והבילים.
נכון. כי אדם חושב שזה העיקר בחיים, זה המהות של העולם, לגור באיזה, כן, או לאוכל טוב, דברים אחרים טובים, אז זה ברור שזה לא לשם זה נועד הבריאה, לא לשם זה קדוש בחוברת העולם בששת ימי בראשית, הוא יכול בשביל זה לעצור ביום השלישי והרביעי אחרי הבהמות והחיות, או ביום החמישי אחרי העופות.
אבל הקדוש ברוך הוא בראת העולם בראתית עולמי, וכי להנות בהם בני אדם.
ודאי, אבל זה לא העיקר, זה אמצעי. זה אמצעי. אמצעי בשביל שאדם יוכל ללכת לעסוק בתורה, או להתקיים לעשות זכויות, או לעשות חסד, או כל הדברים הרוחניים שמטרתם זה העולם הבא. העולם הזה הוא לא נועד בשביל הנאה גרידה של האדם, אלא אדרבה זה שימוש של בטלה בעולם. אז אדם שמשתמש בעולם רק בשביל הנאה הישירה שלו, זה ביטול העולם.
אולי באמת גם בשאלה הבאה, אני חושב נרחיב עוד קצת
נכון.
איך צריך להתייחס לזה. משה, תודה שעלית לשידור, נשמח לשמוע אותך שוב, שתהיה לך שנה טובה. אנחנו פונים כעת לאריה, שלום. אריה?
שלום ערב טוב.
אנחנו בשאלת המשך, דיברנו קודם על מה הרמב״ם מגדיר את אלה שחושבים שמה שחשוב או שמה שמספיק להם בחיים זה אוכל טוב וג'קוזי
ווילה.
ווילה.
זה מושגים של פעם וילה.
והשאלה היא מה חושבים החכמים על המושגים האלה.
כן, אז הרמב״ם אומר שהרי הם כנוכרים, טיפשים ואווילים. ויש פה שאלת המשך, זה מה חושבים החכמים על המושגים האלה שאדם באמת יושב מתחיל לחשוב מה חסר לו ומה הוא צריך בעולם. הוא אומר, תן לי וילה, תן לי ג'קוזי, תן לי זה, ואני מסודר. איך חכמים חשבו על אותם אנשים? אז אפשרות מספר אחת זה דברי הבל והווי, והאפשרות השנייה זה חשובים, אבל לא מאוד. והאפשרות השלישית, טובים מאוד כשהם לצורך. על אדם שבאמת שכל עולמו סובב סביב גשמיות.
אז זה גשמיות, אז כמו שהרב הסביר, זה דברי אהבה, זאת אומרת, זה סתם מותרות שלא צורך בעולם, אלא אם כן, כמובן, זה דבר שהוא צריך, דירה מינימלית. אז אתה יודע על מה מדובר, אם זה מותרות, זה דברי אבל ואהבה.
בסדר, התשובה היא נכונה.
דברי אבל ואהבה, יפה מאוד, ובאמת...
חכמים, מה... איפה חכמים?
חכמים, אנשים שהם חכמי העולם, זאת אומרת שמבינים מה מטרת העולם. לא צריך שאולי להיות חכם חזל, חכם זוכר לברכה, אלא ממש אדם שמבין מה מהות העולם, מה מהות הבריאה. מהות הבריאה זה לא התאווה הגשמית, הרצונית, הענה היומיומית של האדם, זה ביטול העולם, אדרבה, זה לבטלה. כאשר אדם משתמש בגשמיות לצורך, לצורך בריאת העולם, לצורך קיום העולם, זה בעצם השימוש שלו. וזה אפשר להמשיל פה את דברי הבן איש חי, זכר צדיק לברכה, שנראה לי היום זה יום פקודתו, זכותו תגן עלינו, רבי יוסף חיים. הוא מביא שכאשר אדם, הרי נורים, ואהבת את השם לוקחה בכל יבבך, בכל נפשך, בכל מודיך, יצר הטוב ויצר הרע, בכל יצריך, יצר הטוב ויצר הרע. אז יש כאלה שמבינים, יצר הטוב, לצורך טוב, יצר להתגבר עליו. דווקא בן ישראל מבין שלפעמים צריך להשתמש גם עם יצר הרע בשביל לקיים את המצוות. אם זה למשל, אכילת מצה. אם זה למשל, אתה אוכל, אתה נהנה. אם זה למשל, ודאי קורבנות, שאין אותם בימינו, אבל בוודאי. אם זה אכילת שבת.
שתיית יין?
שתיית יין של קידוש. זאת אומרת, אתה משתמש לפעמים בחלק הגשמי שלך, כן. בשביל לקיים את המצווה, וזה בעצם המהות של השונים בינינו לבינם, לבין הדתות האחרות, אם זה הנוצרים, הפרוטסטנטים ושאר הכתות, ששם אומרים לך, או שאתה גשמי, או שאתה מתנזר, אתה אין לך בינתיים, אין לך את הביניים. ואילו הבורא יתברך שמו ברוב רחמה וחסדיו, הצליח לייצר את הבריאה שחיי עולם נטע בתוכנו. זאת אומרת, משתמשים בחלק הגשמי לצורך הרוחני, וזה מהותו של העולם, כך מביא הרמב״ם את דברי החכמים. יפה מאוד.
שאלה נוספת.
אברהם הוא אברך צעיר. לומד בכולל כל היום. כשחזר הביתה הוא ישב עם רעייתו, והוא עירר איתה על התוכניות שלו לעתיד. הוא רוצה ללמוד ולהיבחן, ולהיקרא רב. ולא עוד איזה אברך כולל פשוט. מה ההלכה, או מה אנחנו חושבים על זה?
על הגדירות הרמב״ם.
על אותה מחשבה של בוא נלמד, ניבחן, נהיה רב, ולא עוד איזה אברך כולל. אפשרות מספר אחת, שאיפות זה ממש מעולה. האפשרות השנייה, זה בסדר, למרות שאין כזה דבר סתם אברך, אבל זה בסדר שיש לו שאיפות להיות רב. והאפשרות השלישית, מהפסוק ואהבת, אנחנו למדים שהמחשבה הזאת בעייתית.
אותם,
הוא רוצה למדת להיות רב. כן, הוא אברך כולל, אברך כולל, שיושב כל היום ולומד, וישב, חשב על התוכניות, על החיים.
חשוב לו הטייטל, לא רק אלימות, חשוב לו גם שיקראו לו רב, שלא סתם יושב ולומד.
אז הוא רוצה ללכת להיבחן ברבנות, והוא רוצה לעבור בחינת יורה יורה, ואולי גם ידין ידין, ושהוא יקרא רב, ולא עוד איזה אברך כולל פשוט. מה הרמב״ם חושב על המחשבה הזאת? אפשרות מספר אחת, שזה שאיפות וזה דבר ממש מעולה. האפשרות השנייה, שזה בסדר, אבל אין כזה דבר סתם אברך. והאפשרות השלישית, שמהפסוק ואהבת, אנחנו למדים שהמחשבה הזאת היא מחשבה בעייתית.
אני חושב שהאפשרות השלישית היא הנכונה. זאת אומרת, במשנה באבות כתוב שלא ילמד כדי שיקראו לי רב, או כדי שיקראו לי זה, אלא לשם אהבה וסוף הכבוד לבוא. אז גם פה, יש פה איזה בעיה שהוא עושה את זה בשביל זה.
הבנתי שהתשובה שלך היא נכונה, אז איך בכל אופן יש רבנים?
לא.
אין איסור להיות רבנים, אדרבה, המטרה היא.
אבל לא בשביל הטייטל, הוא רוצה את זה בשביל התואר.
הוא לא צריך את זה בשביל הפרנסה ולא...
לא, הוא רוצה את זה בשביל התואר, להרגיש את החשוב, להרגיש...
הנושא כמובן
של... מה, ללכת עם פרק וכאלה?
הלימוד תורה צריך להיות לימוד תורה לשם המטרה של לימוד תורה. זה המטרה, לא לקרוא רבי ולא בשביל פרנסה ולא בשביל אמרנו להגיע מן היסורים אתמול למדנו את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה את העניין של לשמור, וזה אולי בעצם הנושא של התשובה, זה מתחבר, הרב מביא את זה בלכות תשובה, הוא לא מביא את זה בלכות מדע או דברים אוהבה או דברים אחרים בספרים אחרים שלו, אלא בלכות תשובה בתוך המדע. זאת אומרת, כאשר מביא, לא בלכות לימוד תורה, זאת אומרת, כאשר אתה שב לבורא יתברך שמו, אתה צריך להבין שהחיבור בינך לבורא זה לא על מנת לקבל פרס, כמו שהזכיר אריה, אלא לימוד תורה הוא לשמה, לשם לימוד תורה נטו. האם יש בזה, כמו שהזכיר, סוף הכבוד לבוא, אין בזה בעיה, אדם לומד ולומד, בסוף יקרא רב, יקרא תמיד חכם, בעזרת השם. אבל זה לא המטרה וזה לא הרצון, אלא אדרבה, כאשר זו המטרה היחידה, זה יכול להיות לא לשמה, ועל זה כתוב, אלישע בן אבויה, מה שהסיפור שמה שקרה בזמן הברית. אז אם ככה, לימוד תורה צריך להיות לשם רצון הבורא יתברך שמו.
בחצרות הקודש זה לא כל כך בעיה, כי בחצרות הקודש זה, גם אם אתה אחרון החסידים הפשוטים, אתה יכול להיות מוץ, אתה יכול להיות רב קהילה, אתה יכול להיות, כל זמן שאתה בחצר, אתה הולך עם אותו לבוש. כולם עם אותו דבר. צלליתאים, יש דרגות. יש חליפה קצרה ומגבעת, אחר כך יש מגבעת כתיפה, יש פרק, יש...
מגבעת כתיפה? זה רק
עניין של אופנה, נראה לי. כן, כן, יש כל מיני דרגות.
עניין של אופנה, זה לא עניין של דרגה.
אצל החסידים, גם רב הקהילה, והמוצים, והדיינים, והתלמידי חכומים, ואלה שנבחנים.
אותו דבר.
הם נראים אותו דבר עם אותו קוד לבוש. שם היצר, שם ללמוד ולהיות רב פחות. כי גם לא רואים עליך מבחוץ. זה לליטאים, זה...
כן, אבל
יש יותר את זה.
הוא רב, הוא אמוץ, יש מושג.
לא רואים עליך, בחוץ. אריאל דיבר על טייטל, כאילו, הוא לא שוזה, הוא רוצה פשוט להיראות רב.
כן, זו השאלה הייתה.
אז לכן, בחצרות הקודש...
אין פסול בלהיות רב.
לא רואים עליך שאתה רב.
טוב,
אתה נדחף ליד הרבה כמו כולם.
השאלה השלישית, כתוב...
ורשעת הרשע.
הרשע.
הרשע. ורשעת הרשע לא ייקשל בה. מה למדים מכאן? האפשרות מספר אחת שהרשעים אין תשובתם שלמה. האפשרות השנייה שאין להזכיר לרשעים ששבו את רשעותם. ואפשרות השלישית, שרשע חוטא גם במה שנכשל כבר. ורשעת?
הרשע לא ייכשל בה.
רשעים אין תשובתם שלמה, או אין להזכיר לרשעים ששאבו את הרשעות שלהם, ואפשרות השלישית, שרשע חוטא גם במה שכבר נכשל.
שמה? מה
אפשרות השלישית? שהרשע הוא חוטא גם, כן, כן, שהוא...
כחלב שב אל קיאו, כמו שכתוב.
לא, אם הוא שב בתשובה זה לא חוטא, אז האפשרות השנייה היא נכונה.
שאין להזכיר לרשעים ששבו את רשעותם.
נכון, חבר'ה, אני מבין.
צדק.
רשעת הרשע לא ייחשל, זאת אומרת, אין לך סיבה ואין צריך להזכיר, אפילו הוא היה רשע כל ימיו, ושב ביום האחרון לפני פטירתו, עדיין מקבלים אותו בתשובה שלמה, וזה הכוח שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, את כוח התשובה, שזה דבר שהוא על פניו לא היה אמור להיות, כי בכל אדם התקלקל, זהו, נזרק. לא, יש כוח תשובה שקדוש ברוך הוא יצר, יש מאין, בשביל להחזיר לכל אחד את האפשרות לשוב בתשובה שלמה.
תודה שעלית לשידור, הפרס שלנו בדרך אליך, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שלום לשלמה.
מה נשמע?
מה שלומך?
ברוך השם.
מוכן כבר לראש השנה?
כן.
איך מתכוננים כבר לראש השנה? מוכן, גשמי או רוח? לא, גשמי יכול להיות שאפשר להיות מוכן. אני חושב שעם הדבש והתפוחים והרימונים כבר אפשר להיות מוכן, אבל רוחני אני חושב שצריך עד הרגע האחרון לא להיות מוכן.
הוא מכין את עצמו מתחילת השנה כבר.
לא, עד הרגע האחרון אתה עדיין לא מוכן, כי כמה שיש לך זמן אתה עדיין לא מוכן. לא יודע, הרב, זה נכון מה שאני אומר? תפוחים ורימונים, אתה יכול להיות מוכן.
אדם, היום מוכן, דבר גדול מאוד, השאלה, כן, והוא חושב שהוא זכה לכך.
אז צריך עד הרגע האחרון לחשוב שאתה לא מוכן. זה, לא יודע, עוד פעם, לעניות דעתי, ודעתי ענייה...
בסדר, אתה כלפי עצמך, הוא כלפי עצמו.
אתה לא יודע אם אתה מדבר, יכול להיות שמדבר פה באחד שאנחנו לא מכירים.
מיד נשמע, מיד נשמע. שלמה, הנה השאלה הראשונה.
וואו, איזה שאלה. המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מדוע זה שמלבין את פני חברו ברבים הוא יותר חמור מאדם שהורג?
בחלק הזה, שההורג אין, לא מצאנו שאין לו חלק לעולם הבא.
כן. והמלבין בחברו אינו חלק לעולם הבא. אפשרות מספר אחת, כי זה לא נראה כחטא חמור. האפשרות השנייה, כי להרוג מדובר בחד פעמי, וזה שמלבין יכול לחזור על המעשה הזה שוב ושוב. והאפשרות השלישית, כי הלבנה זה ברבים. אז למה אין לו חלק לעולם הבא? והעונש שלו יותר חמור מזה שהורג. האם בגלל שזה לא נראה כחת חמור? האם בגלל שלהרוג זה חד פעמי ואילו הלבנה זה רב פעמי, או כי הלבנה זה ברבים?
עוד
פעם את
האפשרות הראשונה?
האפשרות הראשונה, כי בגלל שזה לא נראה חת חמור, דווקא בגלל זה הוא חמור. זה אפשרות בספר אחת. האפשרות השנייה, הריגה זה הרקת, גמרנו. זה חד פעמי, אבל הלבנה יכולה להיות רב פעמי. אתה יכול היום להלבין, מחר להלבין, מחרותיים להלבין את אותו אחד. לכן הוא יותר חמור מלהרוג. ואפשרות השלישית, כי עצם הלבנת פנים נעשית ברבים.
אפשרות הראשונה?
נכון. אפשרות הראשונה, והרב יבהר, אתה צודק.
היות שלהלבין פני חברו, אדם שרצח, השם ישמור, שלא נדע, אז הוא מבין את חומת מעשיו, מקווה, והוא בדרך כלל שב בתשובה מזה. אז אולי הוא לא מגיע לרמת תשובה גמורה, הוא צריך לעבור עוד דברים בשביל תשובה, אבל לפחות הוא מרגיש את הישראל המצפון, ואז ממילא הוא שב בתשובה. כאשר אחד מלבין את חברו, הרבה פעמים מגיע לו סיבות אחרות, הוא לא רואה בזה את חומת האיסור, הוא לא רואה בזה את הבעייתיות, וממילא הוא לא שב מזה בתשובה. כאשר אדם לא שב בתשובה, בגלל שהוא מזלזל במעשיו,
אז זה לא שאין לו אפשרות שתהיה לו חלק לעולם הבא, שיהיה לו חלק לעולם הבא, אלא בגלל שהוא לא מודע לזה, הוא לא שב על זה בתשובה, ובגלל זה הוא מפסיד את החלק שלו לעולם הבא.
רמת התשובה שלו היא נמוכה, ולכן הוא מפסיק לפעמים.
כי זה לא נראה חטא חמור.
נכון, אם הוא יבקש סליחה, ואם חולו לו, אז חלק יכול לתקן את האיסור, ודאי. אבל היות שהזלזול הוא כל כך גדול, אז לכן הוא מגיע למצב שאין לו חלק לעולם הבא.
שאלה שנייה.
המלבין פני חברו ברבים. אפשרות מספר אחת יורד לגיהנום, האפשרות השנייה זה יורד לגיהנום ואינו עולה, והאפשרות השלישית אפילו לדרגה הזו של גיהנום הוא לא מגיע. גיהנום לכאורה על איזה מחפר, אנשים מסיימים,
וואי וואי, מלחיץ,
אנשים מסיימים את הגיהנום ואחר כך נכנסים לגן עדן, אבל נשמה כזאת שהלבינה פני פני חבר ברבים, אפילו לגיהנום היא לא מגיעה. אז מה אתה אומר? יורד לגיהנום, יורד לגיהנום ואינו עולה, או לא יורד אפילו לגיהנום?
אפשרות שלישית.
שלישית, לא יורד אפילו לגיהנום.
תקוע בשום מקום.
יותר חמור, הוא יורד לגיהנום
ולא עולה.
ולא עולה.
שלושה יורדים לגיהנום ואינו עולה, אחד מבני חברו, השני מכנה שם לחברו, והשלישי לא נזכיר בשידור.
מה זה מכנה שם לחברו?
טוב, זה נושא
לא, לא, מה, כן, מה, כן, מה?
אני מבין את הבעייתיות, אני מבין את הנושא, אולי נדבר על זה בעזרת השם בהרחבה פעם אחרת.
לא, לא, לפעמים נדבק לאדם, מדביקים לו כינוי, והוא זורם עם זה. לפעמים מדביקים לאדם כינוי והוא נעלב כל פעם שקוראים לו בשם הזה. השאלה, מה זה מכנה שם החברו?
מה הסיבה? נכון מאוד. ולכן אנחנו צריכים לדבר על זה באופן כללי, כי על הפניו זה גרפקים, זה מפריע לו, אבל יש בפוסקים שמזכירים שלא. אז לכן זה מאוד מאוד תלוי מה ההגדרה של מכנה שם החברו, אז השם נתייחס לזה.
הרב ירשום לעצמו את זה, שנתייחס בעזרת השם בשיעורים הבאים, זה נושא חשוב.
נכון. אבל על כל פנים, במקרה שלנו, מבני בני חברו, ממש, זה מה שכתוב, יורד לגינו ואינו עולה. כמה החשיבות והבעייתיות של הלבנת פנים, של השמצות, של דברים שהם לא נכונים, גם הם נכונים, אבל ודאי הם לא נכונים, שצריך מאוד מאוד להימנע מזה ולדבר מזה, חוץ מזה שהזכרנו שאין לו חלק לעולם הבא, גם החלק שלו בגיהנום הוא כל כך חזק שהוא לא יכול לצאת משם. אז זה הזמן, זה הזמן עכשיו, שבועיים, שלוש, לפני יום כיפור, זה הזמן באמת לשוב, לפחות מהחלק הזה.
יש איזו טעות של אנשים שלא מספיק למדו, שאם זה דבר נכון, אז מותר. מה, זה לא לשון הרע, זה היה דבר אמיתי. אבל תלמדו קצת ותבינו שלשון הרע לא פחות חמור, גם עם הדברים אמיתיים.
שלמה, תודה שעלית לשידור. אנחנו ממשיכים עם יהודה. שלום וערב חי.
כן, שלום, ערב טוב.
שאלה ראשונה עבורך.
הסכסוך בין שני השותפים, בני ויאיר, בחברת המשקעות שלי, גלש לתקשורת, סכסוך במפעל בין שני שותפים, וזה הגיע לרדיו, לתקשורת. אחד השותפים האשים את החבר שלו במעילה בכספי החברה. האם השותף השני צריך להגיב? ומה קורה? שותפים שנפרדו דרכיהם, ואחד מהם עלה לתקשורת, השמיץ את השותף שלו, דיבר, האשים אותו במעילה בכספי החברה, האם מותר לשני להגיב, לעלות לתקשורת ולהשמיע את טענותיו? אפשרות מספר אחת, כן, הוא יכול להגיב וגם לתקוף את החבר שלו. האפשרות השנייה זה עדיף שלא יגיב. והאפשרות השלישית זה יגיב וידחה את האשמות לדעת צורך בהלבנת השני. ניתן גם להגיב בלי להשמיץ. אז מה קורה? שני מסוכסכים שותפים. האם לאחד מותר להשמיע את דעתו?
נראה לי אפשרות שלישית.
נראה לך ונראה לך טוב.
ידחה את האשמות ללא צורך.
כן, אפשר לעלות לרדיו ולהגיב על הדברים של השותף, ולספר שהשותף טועה בערכות שלו, ולא צריך להגיד, הגנב הוא הרשע, הוא השקרן, הוא אולי בצורה עניינית.
זה נכון שההגנה הכי טובה זה ההתקפה, אבל הרבה פעמים כאשר מגיעים למצב של הלבנת פנים, אז לא בטוח שמותר לעשות את זה, לא ברור שגם זה אסור, יש מקרים שמותר, אם זה רשעים גמורים, מותר להלבין את פניהם, אולי אפילו צורך וחובה שיתרחקו מהם, אבל כאשר המקרה הוא נראה שהצד האחד הוא סתם משמיץ, לא צורך, אז הצד השני לא חייב לעשות את זה, אלא אדרבה, יגיב בצורה כזאת שדוחה את האשמות, אבל לא יוצרת פה סוג של הלבנת פנים, כי זה לא מתיר את הלבנת פנים בצורה כזאת.
שאלה שנייה.
או, חצי שנה כבר זה כבר דופק לנו בראש. בושה, בושה, בושה. הבושה. זה דבר טוב? אנחנו מדברים כרגע רק על פי הלכה ותורה, לא מה שקורה בקפלן. האם בושה...
לא רק בקפלן.
זה מתחיל מקפלן. האם בושה זה דבר טוב?
אולי זה טוב, לא מבין מה בושה, עד רבה.
זאת אומרת, אני חושב שזה צועק בושה, זה שצועק בושה,
הוא צריך להתבייש.
צועק על עצמו, כן, שהוא צריך להתבייש. כשאני רואה אותם צועקים בושה, אני אומר, מה, תראה איזה אנשים צדיקים. הם עומדים ואומרים, בושה, בושה, הם מתביישים בעצמם. כן, בושה זה דבר טוב. אפשרות מספר אחת, כן, כי זה חלק מתהליך התשובה. האפשרות השנייה, אין צריך להתבייש, אלא לפחד ולהתחרט. והאפשרות השלישית, הבושה, היא עצת היצר. בושה על פי ההלכה, בראייה ההלכה, אנחנו רוצים לדעת. האם בושה היא טובה, כי זה חלק מתהליך התשובה? האם אין צריך להתבייש אלא לפחד ולהתחרט, או בושה מדובר בעצת היצר?
נראה לי
א'. א', אתה אומר, זה דבר טוב.
הבושה היא חלק מתהליך התשובה, זאת אומרת, אדם שמביישים אותו, הכוונה אולי שהוא...
לא, לא.
לא, אבל אדם שמתבייש במעשיו.
בוא נרצה שאלה הבאה.
טוב, אוקיי, איזה סוג של בושה?
כל העושה דבר עבירה, הוא מתבייש בו. אפשרות מספר אחת אינו חלק לעולם הבא. אפשרות השנייה זה מוכלים לו על כל עוונותיו. ואפשרות השלישית זה כאילו לא חטא באותו החטא. אדם שעבר עבירה ובאמת מתבייש בו. אין לו חלק לעולם הבא. מוכלים לו על כל עוונותיו. או כאילו לא חטא באותו החטא.
בית
מוכלינו על כל
פשש, אבל בושה
זה כאילו חדל משתלם לעשות את העבירה ולהתבייש.
לא, אם אתה עושה את העבירה בשביל להתבייש, אתה לא תגיע לרמת בושה.
נכון,
כנה ואמיתית, אם עשית את זה בשוגג
וגם עושה איך תעביה שוב.
נכון, אין מספיקים בידו לעשות תשובה,
אולי זה משלים אחד השני, אבל כל פנים כן. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן, ודיברנו על זה גם בעבר, על אותם חוזרים בתשובה.
כן, מה קורה עם אלה שממלאים במות ומספרים על העבר שלהם?
זה בעייתים מאוד.
לא כטייס קרב, אלא עבירות שהם עשו.
זה שלילי מאוד, זה שלילי ביותר. הרי אם הוא היה עושה, אם היה מכה או מרוצח את ילדה, כן, אולי הוא מספר את זה ברבים. כן, אני מתבייש, לא צריך. אלא מה? כיוון שזה לא פה וזה שם וזה רק הקדוש ברוך הוא, לא צריך להתבייש, לא מספר את זה ברבים. אז זה לא, אז זה לא מראה תשובה אמיתית, אלא אדם שעשה עבר וחטא, שפשוט צריך להתבייש עם מעשיו, פשוט להתבייש מעצמו, כמו שאומרים, לא יסתכל על עצמו במראה. ואם הוא לא נמצא שם בחלק של הבושה ממעשיו, אז הוא עדיין חוטא ומחטיא את הרבים. ומשום כך, אנחנו רואים מכאן עד כמה הכוח הגדול של אדם שעבר עבירה, ואתה לא צריך לעשות עבירה דרמטית, כן? זה לא צריך עכשיו להתבייש. כל אחד עם הרמת הרוחניות שלו. אדם יכול לא לכוון בתפילה ולהתבייש עם מעשיו, כי הוא נמצא ברמת רוחנית כזאת, כמו שהרב דוסר מביא, הכתב עם אליהו, שאדם נידון, הרי הוא בן של פושע והוא הבן של צדיק, אז למה שניהם מגיע להם אותו דין? אומר, לא, כל אחד דנים אותו על הנקודת בחירה שלו, איפה הוא נמצא. אותו פושע, אולי הנידון שלו האם לרצוח או להקות, או כמו שאמרו, כן, מה אליפז למד אצל יעקב, אבינו בישיבה, מה זה הפך אותו? הפך אותו מאשר מלהיות רוצח, להיות גנב. זאת אומרת, במקום לרצוח את יעקב, הוא גנב לנו את כל הממון. טוב, גם משהו. זאת אומרת, הנקודת בחירה שלו הייתה או לרצוח או לגנוב, אז הוא התגבר ונהיה גנב. זה גם משהו. אותו, כל אחד עם הנקודת בחירה שלו. אותו אחד עם חכם, אז הנקודת בחירה שלו זה לכוון בשמות הקודש. כל אחד עם הנקודת בחירה שלו. ושם, אם הוא לא עומד בניסיון, אז אם לא מלא נס, כי ניסיון ונס אותם אותיות, אז הוא צריך להתבייש מהסף.
שלוש תשובות נכונות. הפרס שלנו בדרך אליך. תודה רבה שלי לשידור. שתהיה לך שנה טובה. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת, וכבר שווים.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו. נגיד שלום עכשיו, ערב חי, לאלחנן.
שלום
עליך,
ערב טוב, ערב חי.
מה שלומך?
ברוך השם מצוין, מה איתך?
אנחנו פה מרגישים טוב, ברוך השם. מתכוננים לראש השנה.
המסגן פה נעים, האווירה פה נחמדה.
תורנית.
תורנית. אלול, הכל פה רגוע, פינת קפה, תה,
יש פה צוות אדיב מאוד,
מים קרים, לא חסר פה כלום, ברוך השם.
יש איפה לרעוד.
מה?
יש איפה לרעוד, גילו ברעדה.
נו כן, הכל, אתה יודע, הכל בסדר, ברוך השם. ואתה?
הוא כבר אמר שוב.
נו. האמת שכל מה שאמרת גם לי, ברוך השם, מזגן טוב, רועדים, עניינים אלול, ממש אווירה טובה.
עכשיו אני מקווה שלא רועדים מקור, כן? טוב, שאלה ראשונה.
אגב, דגים אף פעם לא ראיתי רועדים במים.
לא הסתכלת טוב.
דגים רועדים במים?
תצלול, תראה.
לא, יש להם מנגנון כזה שטמפרטורת מים מגיעה ואז הם מתחילים לרעוד. לא יודע.
אז למה תהיה דגים רועדים?
באלול.
לא, לא. באמת שלא תהיה דגים רועדים.
כשמוציאים אותם מהמים.
כשמוציאים אותם עם מכה בראש.
כן, נו. אז...
שלא יודע, אז בוא נעצור פה.
טוב. דיברנו בשאלות הקודמות על בושה. אם בושה זה דבר טוב, זה דבר רע. ולמדנו שבושה זה דבר טוב, כי זה חלק מתהליך תשובה. למדנו שמי שעושה דבר עבירה ומתבייש בו, אז מוכלים לו על כל עוונותיו. ועכשיו השאלה בשבילך זה, מה זה נקרא בושה רעה? למדנו עוד עכשיו על בושה שהיא טובה. מה זה בושה רעה? אפשרות מספר אחת זה אדם שמבייש את האחרים. האפשרות השנייה זה אדם שמתבייש במעשיו הטובים. והאפשרות השלישית זה שאדם שעושה לו רע, שהוא מתבייש. מה זה, איך מגדירים בושה שהיא לא לטובת האדם? אדם שמבייש אחרים, אדם שמתבייש במעשיו הטובים, או אדם שעושה לו רע שהוא מתבייש?
מה זה שלוש? המעיקרון התשובה היא אחד, ודאי. שתיים זה אחלה דבר, טוב, אבל שלוש, אני לא מבין
למה חוזר
לשלוש.
אפשרות מספר שלוש? אדם שנהיה לו לא נעים מזה שהוא מתבייש, הוא היה מעדיף לא להיות ביישן.
אחד אחד.
שמה שאדם שמבייש אחרים, זו בושה רעה. אבל למדנו שאדם שמבייש אחרים, אבונו גדול מנסו.
נכון.
מה זה בושה שהיא בושה רעה? הרי בושה, עד עכשיו למדנו על בושה שזה דבר טוב. כי בושה, אדם שמתבייש
בדבר עבירה. תן לשוב את שוב את האפשרויות.
מוכלים לו כל עוונותיו, וזה חלק מתהליך תשובה. דיברנו על בושה והצמדנו את זה רק לדברים טובים. עכשיו אנחנו שואלים, בושה, מתי היא רעה? היא באה לרעתו של אדם ולא לטובתו. האם כשהוא מבייש אחרים? האם כשהוא מתבייש במעשיו הטובים? או שברגע שהוא מתבייש זה נהיה לו רע?
נלך על שתיים.
או, מזל טוב שהוצאנו ממך את זה.
אדם שמתבייש במעשיו הטובים, זו בושה לא טובה, כי במעשים טובים לא צריך להתבייש.
איך אתה מגיע למצב שהוא מתבייש במעשים טובים שהוא עשה?
הרבה אנשים
מתגייש במעשים טובים, אנשים
מצויים מאוד. אנשים מתבייש לכם כיפה ברחוב, אז הוא מתבייש במעשיו הטובים.
נכון.
מתבייש לכם ציצית ברחוב עם מגולה, אז הוא מתבייש במעשיו הטובים. זה מקרה קיצון, יש מקרים אחרים שאתה אומר, אין, לא פרעד, אין, מרגיש שהוא עושה חסד, מרגיש שצוחקים עליו, אז לא, לא, הוא מתבייש מזה. אז לא, הוא צריך להתבייש, מעשה בטובים, בני המלגים עליו.
אם זה מעשה טוב, הוא צריך פשוט לעמוד איתן. טוב.
שאלה שנייה.
אל תתביישי ממנו ותעני לו בחוצפה, ככה אומרת האמא, לבת שלה, שהולכת למקום עבודה. עם הבוס, מרים עליך את הכל, הוא מדבר אליך לא יפה, תעני לו בחוצפה. אפשרות מספר אחת זה מעולה. אסור להיות פרייר. הוא צועק עלייך, את תצעקי עליו בחזרה. אפשרות מספר 2 זה תלוי אם אותה בת היא ביישנית או לא. אם היא לא ביישנית, תיתן לו בחזרה בראש. לא ביישנית, שתשתוק.
הפוך.
הפוך.
אם היא ביישנית, אז היא צריכה ללמוד, לעמוד על שלה. אם היא לא ביישנית, אז היא תסתדר לבד. אוקיי.
האפשרות השלישית, אין זו דרכה של תורה.
חד משמעית, אנחנו על 3.
או, אין זו דרכה של תורה.
חן חד משמעי.
רגע, אז המעסיק שמרים את קולו
לא טוב לך, תעבור עבודה.
הבנתי. אז לא להתחץ, לא הבנתי.
מה, אתה מרים כל העובדים?
חס ושלום וחלילה.
זהו, מה, ואם היית מרים ולא היית מרים?
אני תמיד אומר שעובד, לפני שהוא עובד אצלי, קודם כל הוא בן אדם, וככה אני מתייחס אליו. קודם כל הוא בן אדם, אני יש לי 3 דיברות כמעסיק, תמיד אני אומר להם לעובדים שלי. דבר ראשון, אני לא בוס. אני לא בוס שלך, אני מעסיק שלך. זה שאני מעסיק אותך 8 שעות לא הופך אותי לבוס שלך. זה דבר אחד. דבר שני, אתה לא פועל שלי, אתה לא עובד שלי, אנחנו עובדים יחד. וככה אני מתנהג. ודבר שלישי, לא אני מביא לך פרנסה, אתה מביא לי פרנסה. אתה עומד בפס, אתה מחייך לאנשים, אתה נותן שירות טוב, אתה ממלא את הקופה, בסוף היום אני עושה זד ולוקח את הקופה. אז מי הביא למי פרנסה? אתה הבאת לי או אני הבאתי לך? אתה מביא לי פרנסה.
אתה כל כך צודק.
זה ברעיון עבודה.
אתה אדם, לחיית טרף, זה אחת הבעייתיות, ולכן אדם לא צריך, זה הורה לילדיו, הוא מורה, זה לא המטרה. המטרה היא, יש לנו את התורה הקדושה שלנו, ולא צריך להתבייש
ממנה. אני תמיד שונא את המעסיקים האלה, שהם חושבים שבגלל שקדוש ברוך הוא גלגל להם את הטוב הזה, שמעסיקים אנשים, זה הם נהיים בלבטים של מישהו.
כן, זה רק מעסיק, זה יכול להיות כל אחד. גם שכן זה יכול להיות שמרגיש את עצמו.
כן, תירגע, אתה בן אדם, לא יותר מזה.
אני נושא פה גם שאסור לאדם להפוך את מישהו, כמובן מלמד אותו, אם זה מורה לתלמיד, או ההורים וכולי, את מי שיש להם את האפשרות לחנך, לאנשים שהם כאלה שהם חוצפניים וכדומה. זה שיש סיטואציות בחיים, יכול להיות, אבל זה לא הופך, לא צריך לחנך אנשים בצורה הזאת, אלא יש לה דרכה של תורה, וככה צריך להתנהג.
שאלה שלישית.
גנב. או שהוא לקח כסף בריבית. מה דרכי התשובה שלו? לדעת ארוחות צדיקים. אפשרות מספר אחת, יחזיר את הממון, ובזה היא חפירו. האפשרות השנייה זה יבקש מחילה, וכמובן יחזיר את הכסף, נכון?
כן.
רק לבקש מחילה?
הממון זה בסיסי.
כן. והאפשרות השלישית זה מספיק וידוי ופרוטה לצדקה. מה קורה על אדם שהוא גנב ולקח בריבית?
אז שוב, נחזור לאפשרות, או יחזיר את הממון ומספיק, או יבקש מחילה ויצום 40 יום ויפתח גמח. זו האפשרות השנייה. ואפשרות השלישית, מספיק שיתוודא על חטאו וייתן פרוטה לצדקה. מה אתה אומר, אלחנן?
ברור שהוא צריך להחזיר את החוב, כי מה
כן, אמרנו, א', להחזיר את הממון, ב', גם להחזיר את הממון וגם מחילה ביום צום וגמח,
או גם גמח.
ממון, וידוי ופרוטה לצדקה.
מהי דרכי התשובה של גנב?
כן, ולווה, או מלווה בריבית.
מלווה בריבית. מלווה בריבית. להחזיר את הכסף, להחזיר את הכסף ולבקש מחילה ו-40 יום צום ויפתח גמח, או מספיק וידוי ופרוטה לצדקה.
פלוס, להחזיר את הכסף אם יש לו כמובן.
חייבים תשובה אל חנן?
בוא נלך, אנחנו ריבית שלך על גמח בכל העסק הזה
שם. תשובה נכונה.
טוב.
חזק מאוד.
טוב.
זאת אומרת, אומר בעל הלכות צדיקים, שהוא מביא שם פירוט בשער התשובה, פירוט על מספר עבירות שדם עשה, כיצד התשובה שלהם. אז על הריבית ועל הגונב, הוא כותב שצריך חזרת הכסף, ודאי, אבל מחילה 40 יום צום. 40 יום צום, אפילו לא בבת אחת, אבל צריך לעשות 40 יום צום, זאת אומרת שיש פה גם עינוי הגוף.
יש איזה יומיים שזה כנגד 40,
אמרנו, לא? אמרנו, פידה, כן? כן. ויש יפתח גמח או יתרחק ממון חברו. זאת אומרת, הוא צריך מאוד להיזהר גם בדרכי התשובה, להראות את הסלידה שלו מהרדיפה אחרי הממון.
אלחנן, שלוש תשובות אחרונות. עכשיו אתה אפילו מרגיש עוד יותר טוב מאשר קודם. הפרס שלנו בדרך אליך, תודה רבה לך. אנחנו רוצים להספיק עוד מאזין אחד, אמנם אין לנו הרבה זמן, ולכן יש לנו שאלה אחת בשבילך. מה, כמה זמן יש לנו לסיום?
אם הוא יענה נכונה,
זמן לשאלה אחת, ענה נכונה, כאילו ענה שלוש תשובות. יצחק, אתה איתנו?
כן.
בבקשה, שים לב לשאלה.
ההולך רכיל ומסכסך בין אנשים, מהי תשובתו? איך עושים תשובה על כזה דבר? אפשרות מספר אחת, אין לו רפואה, אין מחילה, אין תשובה. האפשרות השנייה זה אין לו רפואה, אבל בכל זאת הוא יבקש מחילה ויצום ויתוודה. והאפשרות השלישית,
אין לו רפואה.
אין לו רפואה.
יבקש מחילה, צום
ויתוודה. ויצום ויתוודה, וגם
יעסוק בהשכנת
שלום. תשובת המשקל, הוא גם יעסוק בהשכנת שלום.
מה אורחות צדיקים מביא? זה לא חידוש שלנו? זה אורחות צדיקים?
כן, אדם שהלך רכיל ומסכסך בין אנשים. רוצה עכשיו תשובה לעשות.
בכל מקרה אנחנו רואים שאין לו רפואה.
מה זה אין לו רפואה?
טוב, זוכות צדקים מביא.
טוב, לא יהיה לנו זמן עכשיו להרחיב בזה, אולי נרחיב בזה מחר. אנחנו חייבים את התשובה שלך, או שאין לו רפואה, או שלמרות שאין לו רפואה, בכל זאת יבקש מחילה, יצום ויתוודה, או שלא מספיק לצום ולהתוודות ולבקש מחילה, אלא גם צריך לעסוק בהשכנת שלום.
גימל.
גימל, גם וגם וגם. וואי, וואי, וואי. כמה זה חמור. התשובה הנכונה. זהו, הפרס שלנו בדרך אליך, תודה רבה לך יצחק, תודה רבה לשלמה פולק שהפיק אותנו, לפנחס בינדר שהיה טכנאי, חברון קרנביץ, תודה רבה, הרב רוי מושקוביץ, תודה רבה על ההלכות החשובות, תמשיך בעזרת השם לעסוק בהם גם מחר, וצריך לתת את הדעת על מה זה אין לו רפואה, איך בכל זאת, הרי יש תשובה, אז מה הכוון אין לו רפואה?
אז תשובת המשקל.
מחר.
ומה זה המכנה שם של השם לחברו?
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי. 93 ו-92.8 FM